שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, אירחתי את דוקטור רפאל בן לוי. זה הפרק השני שאנחנו עושים עם דוקטור בן לוי, והפרק הקודם עסק באופן כללי באיך השקפות עולם של ימין ושמאל משפיעות על הזירה הבינלאומית, ואיך הן מתמודדות עם אתגרים בינלאומיים של איומים מגורמים זרים. ובפרק הזה אנחנו עוסקים באופן מכוון באימות בין ישראל לבין הפלסטינים, ובאימות בין ישראל לבין איראן. ואם השלום יתחיל עם הפלסטינים, או אם השלום תחיל דווקא בהתמודדות עם האיום האיראני, ולאו דווקא דרך לשקתו של אבו מאזן. אז אנא נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מערכת דוקטור רפאל בן לוי, שכתב את עבודת הדוקטורט שלו על יחסי ישראל-איראן, ובפרק זה ננסה להמשיך את הדיון שעשינו בפרק הקודם. אם בפרק הקודם ניסינו להבין מהי תפיסת עולם אסטרטגית של השמאל ומהי תפיסת העולם האסטרטגית של הימין, נוכל לראות עכשיו בפרק הזה, באמצעות עיון באמת בממשלות קונקרטיות, ובממשלה שלנו באופן ספציפי, ובהתמודדות שלה, גם עם איראן וגם עם פלסטינים, כשני איומי ייחוס, את התפיסות עולם האלה, באמצעות הממשלות שהיו מאז התקופה של נתניהו ממשלת ישראל, באמצעות התקופות שמממשלת נתניהו הראשונה, ועד ממשלת נתניהו החמישית. שלום רפאל.
שלום תמיר.
אז בעצם כתבת על זה את עבודת הדוקטורט שלך, והייתי שמח אם באמת נתחיל ממשלת נתניהו הראשונה, שנת 96, ולראות איך הוא מנתח את המצב הגיאופוליטי, ואיך הוא מגיב עליו בהקשר של שני איומי הייחוס העיקריים, פלסטינים ואיראן.
כשאנחנו מסתכלים על כלל התקופה, נגיד מ-96 עד 2015 בערך, הייתי מחלק את זה לשלוש תקופות שמאפיינות את אופי הטיפול בסוגיה של התוכנית הגרעין איראנית, לעומת השאלה של הזירה הפלסטינית. התקופה הראשונה זה סוף שנות ה-90, שכוללת את נתניהו וגם אהוד ברק. התקופה השנייה יהיה בין 2001 עד 2009, שזה אולמרט ושרון. והתקופה השלישית זה חשובו של ביבי ב-2009 עד 2015. זה ככה לתת מסגרת למה שאנחנו ננסה לתאר פה. אז אם נחזור לאמצע שנות ה-90, אוקיי? נתניהו נבחר לראשות הממשלה לפעם הראשונה, והוא בא באמצע התהליך אוסלו, שרבין ופרס קידמו. בשנות ה-90. ומה שעומד על הפרק זה כמה דברים. אחד מהם, אז הוא יורש את תהליך אוסלו שמדינת ישראל כבר באמצע, כבר בעיצומו.
כן, ויש מי שיגיד שהוא גם מחויב אליו.
כן, לפחות לחלק מהדברים, הוא מחויב להמשיך מתוקף זה שמדינת ישראל התחייבה והיא חתמה על דברים, וביבי לא הולך לשבור את ההסכמים או להפר אותם, אז יש לו גם אילוצים מצד זה. מצד אחר, יש לו, לפחות בעיניו, בעיני נתניהו, והוא בימין באופן כללי, אבל הוא המנהיג שאנחנו מדברים בו כרגע, מדברים עליו כרגע, הוא רואה את האיום העולה מצד עיראק ואיראן. אז היה גם איום מצד עיראק, כן, כי בסופו של דבר העיראקי ששלחה טילים במלחמת המפרץ הראשונה ב-91. אז אמנם הוא מחויב לטפל ולהמשיך לטפל בסוגיית תהליך השלום, כפי שכינו אותו אז. מצד שני, בעיניו, האיום היותר משמעותי הוא דווקא, לא, הסוגיה היותר משמעותית היא דווקא לא הזירה הפלסטינית, אלא האיום העולה בדמות עיראק ואיראן. האיום הרחוק, המעגל הרחוק, כפי שקראו לזה. אז ההכרעה הזאת, הראייה שבעצם המעגל הרחוק של עיראק ואיראן, הרעיון שזה הדבר שצריך לעמוד במרכז סדר היום של מדינת ישראל כאיום המרכזי ביותר, זה ההפך, איך שמדינת ישראל התייחסה אל האיומים האלה באותו זמן, תחת רבין ופרס. כי נגיד, יש פה שני תפיסות שהתחרו באותו זמן. אחד מהם של רבין ופרס, וגם שאהוד ברק המשיך את זה כשהוא נהיה ראש ממשלה בשנת ה-99, זה שהשלום הוא אפשרי. נכון? ככה גם דיברנו בפודקאסט הקודם. אם השלום עם הפלסטינים הוא אפשרי, שלום חם, שלום של טרנספורמציה, שלום של מציאות אחרת.
של ביטול לאומיות אפילו, סוג של פדרציה כמו שפדר
כן,
פרצה.
כן, אינטגרציה אזורית במזרח תיכון וכלכלה פורחת והכל, כל החזון. אם זה אפשרי, אז אנחנו חייבים קודם כל לממש אותה. אנחנו חייבים לדאוג לזה שזה יקרה, ולחתום על הסכם עם פלסטינים, עם ירדן, עם סוריה, ולאגן את השלום, את איזשהו סוג של קבוצה של בעלות ברית, של המעגל הראשון קוראים לזה. המעגל הקרוב, שזה סוריה, ירדן, פלסטינים. ולתת לשים את כל הכובד המשקל ואת המשאבים על חתירה להסכם כזה, וליצירת מצב של שלום, בעיני רבין בפרס ואהוד ברק, צריך, או על מנת להתמודד עם המעגל הרחוק, שזה עיראק ואיראן, צריכים קודם כל ליצור מעין חזית מאוחדת בדמות הסכם שלום עם סוריה וירדן ופלסטינים. ולכן מדינת ישראל בעיניהם צריכה לחתור למצב של שלום עם שלושת הישויות האלה.
משהו כזה שמזכיר לי מאוד את שר הרסון, השלום מתחיל בתוכי או אושר מתחיל בתוכי, קודם כל נעשה אחדות פנימית ואז נוכל להתמודד מול ימים בחוץ.
לעומת זאת, כשהימין עולה לשלטון ב-96, נתניהו בראשו, הוא רואה את הדברים בדיוק הפוך. הוא אומר שמכיוון שלא הולך להתפרץ עכשיו שלום חם, והוא מעריך של ערפאת בכלל הוא מחויב באמת לתהליך של שלום אמיתי, וכל העיסוק שלנו בתוכנית אוסלו זה מעין השחת דעת וטעות גדולה, שלא יוביל באמת למצב של שלום שמקווים שזה יוביל אליו. ולכן כל ההתמקדות בסוגיה הפלסטינית והניסיון להידבר עם סוריה או לוותר לסוריה על חלקים מהגולן כדי להגיע להסדר או למיליארדן, כל זה לא שווה ומן הסחת דעת מהאיום העולה אמיתי שזה איראן ועיראק.
אבל נראה שיש כאן ערבוב של שני דברים. זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר שבכלל נתניהו חשב שהסכם אוסלו הוא הסכם מזיק, והוא אמר את זה במהלך המסע בחירות. וזה ג'ני, אתה אומר, יש פה איזושהי תפיסה אסטרטגית, אתה יכול לחבר בין השניים, כלומר, זה שזה הסכם מזיק, זה ביבי חשב בסדר, אבל זה לא קשור לתפיסה אסטרטגית.
אז תפיסה אסטרטגית או אסטרטגיה ביטחונית מתחילה בזיהוי האיומים. כלומר, קודם כל, מה מאיים עליי, ואז אני יכול לגזור מזה סדרי עדיפויות, ואיך אני מתמודד מול האיומים. אז אני חייב להרים את הראש, להסתכל מסתביב, להגיד, אוקיי, קודם כל מה האיומים, וגם מה האיומים העיקריים שאליו אני צריך להתחיל להתמודד. איפה אני צריך לשים את רוב המשקל ואת המשאבים הלאומיים ורוב הקשב בקרב הדרג ההנהגה הבכיר. אז בעיני נתניהו, השאלה האסטרטגית היא מה הוא הולך להיות האיום העיקרי הגדול ביותר על מדינת ישראל בהסתכלות ארוכת טווח קדימה. ובעיניו הוא מזהה את האויבים בדמות איראן ועיראק, ואת היכולת המתפתחת שלהם בטילים בין יבשתיים או טילים טווח ארוך, זה הולך להיות בעצם האיום העיקרי שישראל צריכה להתמודד איתה. ושזירה הפלסטינית היא קשה ודורשת תשומת לב, אבל בעצם אפשר להתמודד איתה ואפשר לשמור עליה באש קטנה, והיא לא באמת תאיים על מדינת ישראל.
במילים אחרות, אם הפלסטינים אנחנו יכולים להתמודד לבד בלי עזרה מאף אחד אחר, רק שלא יפריעו לנו, ועם איראן ועיראק אנחנו צריכים עזרה של איזושהי קואליציה בינלאומית, שיתוף פעולה בינלאומי, וכדאי שלא נשאיר את זה רק לעצמנו.
כן, אבל השאלה לגבי איך אנחנו מגייסים או משאבים מבחוץ ומשתפים פעולה עם הקהילה הבינלאומית נגד איראן, זו כבר שאלה אחרת, שהיא מורכבת יותר, תכף ננסה לפרט אותה.
מה שאני מנסה לומר זה שאפשר לומר שבעיניים של השמאל, של רבין, פרס וברק, אנחנו צריכים את הקהילה הבינלאומית כדי שתעזור לנו לעשות הסכם שלום עם הפלסטינים, ואז יחד עם הפלסטינים ויחד עם המעגל הקרוב אנחנו נצליח להשתלט על איראן בלי עזרה מאף אחד אחר, כי הוא נהיה גוש מדינות מאוחדות עם אותו אינטרס נגד איראן, ובעיני הימין אנחנו נתמודד עם הפלסטינים לבד, אבל מול איראן ועיראק אנחנו נצטרך את העזרה של העולם. או במילים אחרות, השמאל אומר אנחנו צריכים את הקהילה הבינלאומית כדי לעשות שלום, והימין אומר אנחנו נצטרך את הקהילה הבינלאומית כדי לעשות מלחמה.
אוקיי, את זה ניסוח הזה אני מוכן לקבל, ואנחנו נראה עוד איך זה בא לידי ביטוי בהמשך. אז אנחנו רואים שברגע שנתניהו הקים ממשלה, אז הוא אמנם מחויב והוא ממשיך לטפל עם עניין הפלסטיני, אבל רואים שגם שהוא שם והוא מתחיל לשים את העיקר תשומת הלב, או הוא מסית את חלק גדול מתשומת הלב שלו היה מקודם, לסוגיה האיראנית ואז גם העיראקי. שגם הוא, גם עיראקי והאיום עולה על ישראל, עד שהפלישה לעיראק ב-2003 של ארצות הברית, וזה כבר יורדת מהפרק, אבל באותו זמן זה היה גם איראן וגם עיראק. אבל אז האמינו שאיראן באמת מתחילה לפתח תוכנית לנשק גרעיני. עכשיו, עד אז זה לא היה לחד משמעי, הם לא תפסו אותם עדיין בניסיונות להשאיר אורניום ולפתח ממש פצצה. באותה תקופה זה היה בעיקר טילים, אבל הם האמינו שהטילים זה רק רגל אחד, שאיראנים עכשיו מתחילים בטילים, אבל תוך כדי, ופשוט לא מצאנו עדיין את ההוכחות, הם עדיין הם שואפים גם כן לפתח פצצה. ואז נתניהו מתחיל אז, ואנחנו כבר רואים שהוא מתחיל להתנגח עם הממשל האמריקאי בסוגיה האיראנית. ישראל מנסה לקדם סנקציות על איראן נגד התוכנית הטילים, נגד הטכנולוגיה של טילים של איראן דרך הקונגרס בארצות הברית, וביל קלינטון, שהוא אז הנשיא ארצות הברית, בדיוק באותו זמן קלינטון מנסה לבנות קשרים מול איראן. כי צריך להזכיר ש... באותם שנים גם כן, באיראן נבחרה לנשיאות אחת בשם חתמי. חתמי הוא מהצד המתון יותר, בקרב המנהיגים האיראנים. וקלינטון חשב שהנה זה מסמן שיש פה יכולת לדבר עם המתונים, עם הרפורמיסטים באיראן. והוא רצה, והוא חיפש פתח. ישראל כבר אז התחילה להתנגח ולחתור תחת הדבר הזה, ההתקרבות של ארצות הברית לאיראן, על ידי שניסתה לגייס את הקונגרס להטיל סנקציות על איראן.
כן, מרגיש כמו שידור ראשון של השידור חוזר של אובמה.
ממש, וזה מאוד מפליא לראות את הכותרות שבאותם שנים, בסוף שנות ה-90, שאנשים גם אז האשימו את נתניהו בזה שהוא הורס את יחסי ישראל לארצות הברית, והופך את ישראל לעניין מפלגתי, והדמיון בין המצבים הוא רב.
כן, יש איזה טמפלט של עיתונאים שהם פשוט צריכים להכניס את הפוליטיקאי להיות. ואז כל השאר נכתב מעצמו.
אנחנו עדיין בתקופת המבוא, אז אני רוצה לעבור לאהוד ברק. עכשיו אהוד ברק נכנס ב-99 והוא בא עם אג'נדה בדיוק הפוכה, שגם הוא מבין שאיראן ועיראק הם איומים. הוא לא חושב שהם לא מאיימים על ישראל, אבל מבחינתו, מה שצריך זה לשוב לחתור לאותו הסכם שלום אזורי, עם פלסטינים ועם סוריה, וירדן כבר נעת.
כלומר, בניגוד לפרס ורבין, הוא כן זה כבר איום מאיראן, כי גם במציאות היה באמת איום כזה, הוא באמת הייתה התקדמות במציאות מצד איראן.
אני רוצה לדייק, זה לא שפרס ורבין לא חשבו שאיראן הוא מאיים, אבל בשבילם, הבעיה האיראנית הייתה זה שהיא תומכת בחמאס וחותרת תחת ההסכם התהליך השלום. היא הרבה יותר מפריע להם זה שאיראן מתערבת ומפריעה לתהליך השלום, מאשר החשדות שלהם של פיתוח נשק, שאיראן מפתחת נשק גרעיני. וגם זה הם הבינו, בשבילם זה אחד האיומים מתוך שאר האיומים, והאיום העיקרי זה שצריך להתמודד, זה צריך להשיג את השלום האפשרי. אותו הולך להתפרץ. וכיוון שאפשרי, צריכים לשים את כל המשקל הזה, אז כך גם אהוד ברק. אז הוא נכנס, הוא אומר, הוא מצהיר, או בזיכרונות ומול אחרים, שתוך שנה הוא משיג הסכם שלום עם סוריה וגם עם פלסטינים.
כן. אז זה גם הוא אומר בנאום פתיחה שלו, זה שחר של יום חדש, אני ראש הממשלה של כולם, ותוך שנה אני אסיים את הסכסוך.
כן. ויש עדויות של שרים בממשלה שלו, שכותבים שבאותו זמן של אהוד ברק, לא היה דיון אחד בקבינט על סוגיה איראנית. אז בכלל, הוא נתן לאנשים במערכת הביטחון, במשרד הביטחון לעסוק בזה, לפתח אופציות, לחשוב, אבל זה לא היה דבר שהוא ניסה לטפל בו. הוציא את זה כי הוא רצה להוציא אותנו מלבנון, כן? הוא שם את הדגש על יציאה מנסיגה מלבנון, מדרום לבנון, ולנסות לקחת את ערפאת עד הסוף. זה לא שהוא לגמרי משוכנע שערפאת יצא שלום, אבל הוא מספיק משוכנע שזה אפשרי, שאולי זה אפשרי, שהוא צריך רק לנסות להציע לו תוכנית מספיק מפתה, ולוותר לו, נתן לו מספיק ויתורים, שאולי ערפאת יסכים, וזה היה בקמפ דיוויד ב-99. מכיוון שהוא באמת האמין שיש מצב שזה אפשרי. אז אם ככה, אני חייב ללכת עד הסוף, זה מה שככה ברק חשב. ולכן בשבילו, כל העניין הזה עם איראן, וזה בסדר, זה לאחר כך, זה לא דבר עיקרי שצריך לעשות עכשיו. וחוץ מזה, בעיניו, עכשיו יש לנו נשיא הדמוקרטי, ביל קלינטון, שהוא מחפש בכלל להתקרב לאיראן, זה לא עוד זמן להתחיל למתוח את היחסים עם ארצות הברית, להפך, צריך לגייס את ארצות הברית, לעזור בעניין של ההסכם מפלסטינים, אחר כך נעבוד איתם על העניין האיראני.
כן, אז הנה אני רואה כבר עוד סוגיה, זה לא רק מה איום הייחוס, אלא איך היחסים עם הבעלת ברית הכי קרובה שלנו עם ארצות הברית. בעוד ביבי אומר, אפשר לוותר קצת על היחסים עם ארצות הברית בשביל להשיג את האינטרסים שלנו מול האויבים שלנו, בעוד השמאל אומר, לא, קודם כל זה היחסים שלנו עם העולם.
כן, ובמיוחד בשאלת התלות של ישראל בארצות הברית, יש פה חלוקה עקרונית בין ימין ושמאל בארץ, שכולם מסכימים שיש תלות מסוימת. זה על השולחן. השאלה היא, עד כמה היא עמוקה, ומה צריך לעשות לאור זה? ובעיני השמאל, התלות היא עמוקה עד כדי קיומית, ולכן אסור לישראל בכלל למתוח את היחסים, עזוב לשבור קו לחלוטין, אבל להכניס מתח, ולנסות למשוך ולחתור וללכת בכיוון אחר עם ארצות הברית, אלא הכל צריך להיות ביניהם, הכל צריך להיות בתיאום מלא עם אמריקאים, ואם יש חילוקי דעות כלשהם, זה צריך להיות ניסיון שלנו לשכנע אותם, ללכת לקראתנו מעבר לדלתיים סגורות, ולא בשום פנים באופן לא לצאת לאיזשהו מסע, או איזה חילוק דעות פומבי עם הממשל האמריקאי. בעוד שימין, גם הוא מבין שיש תלות מסוימת, אבל מבחינתו, ישראל צריכה להיות מסוגלת להגיד לאמריקאים לא בעניין הזה, כי יש לנו אינטרסים לאומיים, ואנחנו לא מוכנים לוותר עליהם, ואנחנו רוצים בשיתוף פעולה, אבל לפעמים אפשר למתוח, ואפשר גם ללכת נגד הנשיא האמריקאי.
אבל אם אנחנו חברים את הרגע לעולם רעיוני, אז למה שהשמאל יעשה דבר כזה? למה שהשמאל יבוא ויגיד שאנחנו כפופים לגמרי לארצות הברית? הרי לכאורה גם הם מבינים שיש לכל אומה אינטרס שונה.
כן, אז אני חושב שזה יושב על עניין של התדמית עצמית של האם ישראל היא בעלת עוצמה או מדינה חלשה וקטנה. זה לפחות חלק מזה. כלומר, בעיני השמאל, שוב, זה בתור מותג כללי, ישראל היא מדינה קטנה ותלויה במעצמה, המעצמות הגדולות, והיא צריכה להיות בסדר איתם, כי אחרת יבואו ויעשו לנו ולא נתקיים. לעומת הימין, שמבחינתו ישראל כבר, בטח בשנות ה-90 והלאה, ישראל כבר, היא כבר לא כל כך קטנה. אולי זה היה נכון בשנות ה-50, 48, גם אז לא היה לגמרי נכון. אבל בטח ובטח שהיא הולכת ומתעצמת, ועליה גם לדאוג יותר, ולקדם את האג'נדה שלה, ואת האינטרסים שלה, והיא יכולה לעשות את זה.
ואז אנחנו נכנסים לתקופה הבאה, ברק יורד, שרון נבחר, ג'ורג' בוש נבחר, ובעצם יש לנו ממשלים, נקרא לזה, יותר ימניים בשתי הקצוות, יותר, שרון יותר ימני מברק, ובוש יותר ימני מקלינטון.
כן. אז לכאורה שרון יותר ימני מברק, אבל שרון, אם מנסים לאפיין את תפיסות עולמו, הוא מאוד מורכב. והוא גם עבר תהפוכות במהלך חייו. הוא גם ידוע כמישהו שלא מחויב אידיאולוגית ליותר, אין לו תפיסה אידיאולוגית סתורה ושהוא מחויב אליו, אלא הוא הרבה יותר לפי הזדמנות, לפי התנאים ופועל. והוא מוכן גם לקחת סיכונים. אבל אם כבר מנסים לתאר אותו, אפשר להגיד, אפשר להצביע על זה שבשנות ה-80 ו-90 היה לגמרי בצד הימין, ולקראת סוף שנות ה-90, וגם אחרי שנבחר לראש הממשלה, הוא כבר מתחיל לדבר ולאמץ את תפיסת השמאל לגבי תהליך השלום. הוא כבר התבטא מכך, שהוא אומר שהוא רוצה ללכת בדוקו של רבין.
אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות בשיחה הזאת, היא לא לשאול האם הוא בעד שטחים תמורת שלום, או האם הוא לא מאמין לפלסטינים, או דברים כאלה, אלא בעצם לעשות להבין תפיסות עולם בצורה עמוקה יותר. אין מישהו, גם הבן אדם הכי אקלקטי, יש לו איזושהי תפיסת עולם, בסוף יכול להיות שבתור פוליטיקאי, הוא יבוא ויבין שאיזשהו תפיסת עולם היא בלתי בחירה, או הציבור לא אוהב אותה, אבל יש להם תפיסות עולם לפוליטיקאים, אחרי שאתה מקלף את כל האינטרסים הפוליטיים.
כן, אז אם כבר מנסים לתאר את התפיסה של שרון, אני אומר שהוא עבר, התפיסתו עברה שינוי, לקראת שנות ה-90, ויש אומרים שהוא התפקח, ואחד היועצים העיקריים שלו, דוב וייסגלס, כותב בספר שלו, שבשומרון היה אומר ככה בתקופה הזו, כשהוא נהיה ראש ממשלה, הוא אומר שרק הוא בעיני עצמו, בעיני שרון, רק הוא כאיש ימין, שהוא דגל ביהודה ושומרון והתיישבות והכל, רק מישהו כזה יכול עכשיו לעשות את ה... להשלים את תהליך השלום. ורק הוא יכול להגיד לימין, תראו חברים, היה לנו חזון, עכשיו אנחנו צריכים להבין שזה לא הולך לקרות, ואנחנו חייבים לעשות ויתורים וכואבים ולמען השלום. ובאמת, ובאמת מאמין בכך בעיני עצמו.
ומה היה של שרון באמת לאיראן? האם זה היה קשור לאיראן, או שזה היה סתם תפיסה כלשהי לגבי הפלסטינים וזהו?
אז גם שרון האמין שאיראן הוא מאיים על ישראל. בהחלט הוא הבין את זה, אבל מבחינתו עוד לפני שבוש נבחר, ועוד לפני 9-11, 11 בספטמבר, לפני שבוש נהיה פחות בדלן ודיבר על האסטרטגיה של המכות מנע וכל זה, עוד לפני זה שרון כבר האמין שהעניין האיראני זה לא בשביל ישראל להוביל. ישראל לא צריכה, בעיני שומרון, ישראל לא צריכה להיות זאת שמובילה את ההתמודדות עם הסוגיה האיראנית. אלא זה דבר שבשביל המעצמות. מעצמות העולם, בעיקר ארצות הברית, היא זו שצריכה לעמוד בראש ולהתמודד עם הסוגיה האיראנית, כי זה גדול עלינו. זה פשוט רחוק מדי ומדינה גדולה מדי, והיא לא במעגל הקרוב שאנחנו באמת יכולים להפעיל כוח ולעמוד בראש, ולכן הוא ניסה לעצב התמודדות מול איראן, ששמה אותה א' במקום שני לעומת פלסטינים, אבל לא ויתר עליו לגמרי. הוא רצה שמדינת ישראל תשתף פעולה מול המעצמות כדי לעודד אותם לקחת אחריות על העניין. ולכן היו שיתפו מודיעין עם אמריקאים ועם אירופים. ניסו בהתחלה בכלל לשכנע אותם שהתוכנית הגרעין האיראנית באמת מכוונת לנשק, שהרי אז הם חשבו שזה רק אנרגיה. וישראל תחת שרון ניסו, שלחו קידים, בכירים, אנשי מודיעין, לעשות להראות להם שלא, מה שאנחנו אומרים שאיראן חותרת לנשק זה באמת נכון. והוא גם שם את מאיר דגן בראשות המוסד, ורצה שמוסד ישתמש בפעולות חשאיות כדי לעכב את ההתקדמות הטכנולוגית באיראן. ומבחינתו זה היה מספיק טוב. זה כבר, המוסד כבר יטפל בזה, או לפחות יעשו מספיק פעולות שזה יהיה מאוד מקשה לאיראנים ויקנה לנו זמן, ובינתיים אפשר לסמוך על ארצות הברית שהיא תיקח על זה אחריות. זה היה בגדול הגישה של שרון, וזה עוד לפני שארצות הברית באמת דיברה על לפלוש למזרח תיכון ולהפיל את עיראק ובכלל לחשוב על איראן. וכשבוש קיבל על עצמו אסטרטגיה, כשבוש אימץ אסטרטגיה שמאמינה במכת מנע ולפלוש לעיראק וכל הגישה הזאת, אז זה רק חיזק את מה ששרון גם ככה כבר האמין. הוא אומר, הנה, תראו, ארצות הברית, היא פה במזרח תיכון, היא תטפל בזה, אין סיכוי שהיא תיתן לאיראן להשיג נשק במצב כזה. כל זה אני אומר, זה רק חיזק את מה ששרון כבר האמין, שישראל צריכה להתמודד, קודם כל הוא יתמודד עם הגל של טרור, שקוראים לו אנטיפאדה השנייה, ואחרי זה הוא היה צריך לחשוב, אוקיי, על מה אני שם את השולחן, מה אני רוצה לקדם. ומה שהוא רוצה לקדם זה היציאה מגוש קטיף. וזאת ההחלטה המודעת שלו, שמה שישראל צריכה לשים בראש סדר עדיפות, זה לא טיפול באיראן, אלא היציאה מגוש קטיף.
אז בעצם מה שנצא לקדם, נחזור רגע לחיבור שלנו לתפיסות עולם הכלליות, זה יציאה מעזה, על מנת לבנות כאן איזה מין גוף אזורי, על-לאומי, שיעזור באינטרסים משותפים להילחם מול איראן, בניגוד לימין, שאומר, בוא ניצור כאן שקט ברמה האזורית, כדי שנוכל להתמקד באיום האמיתי שזה איראן. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
כן, אני לא חושב ששרון האמין בשאיפות הבינלאומיות ולבנות איזשהו ישות אזורית משותפת, זה כבר לא היה ממש על הפרק, זה לא היה חזון שלו. אבל הוא כן האמין אפשר להגיע לאיזשהו הסכם עם הפלסטינים, שהפתרון הוא בדמות היפרדות מהפלסטינים והקמת מדינה עצמאית, מדינה פלסטינית, וזה הדבר העיקרי והראשון שמדינת ישראל צריכה לעסוק בו. וכשאולמרט מחליף אותו ב-2005, הוא מאוד ברור לו מה הכיוון האסטרטגי. מבחינתו, עכשיו כבר ערפאת הולך ונעלם מהעולם, ועבאס מחליף אותו. ועכשיו אולמרט, גם הוא, הוא אמנם יצא מהימין, הוא גדל בימין, בליכוד, אבל הוא כבר מזמן, מבחינת התפיסות האסטרטגיות שלו, מחויב למחנה השלום. הוא כותב את זה מאוד בפורש בספר זיכרונות שלו, שיצא לו לפני שנתיים. ספר אב קרס, שהוא כתב כשהוא היה בבית כלא, היה לו זמן. אבל הוא מתאר שם, שהוא האמין שאומנם אולי ערפאת לא היה אפשר, אי לא היה פרטנר בערפאת, אבל עבאס, עבאס אפשר. אבל הוא לגמרי מחויב, הוא כבר ויתר על האלימות, הוא ויתר על דרך הטרור, ואיתו אני יכול להגיע להסכם שישיג את השלום ואת השקל למדינת ישראל. ולכן הוא שם את כל העיקר משקל על העניין הזה, שהפסקה של הדחיפות של אולמרט לקדם את תהליך השלום, שוב, תהליך שלום במרכאות, תהליך מדיני, אפשר לקרוא לזה, זה בסי, זה בפסקת אנפולוס. ב-2007, שבה הוא הולך ומציע לאבאס עוד יותר ממה שאהוד ברק הציע לערפאת בקאמפ דיוויד ב-99.
כן, בעצם הגיע ל-100%, לא רק שאם ברק הציע לערפאת 90 ולא יודע, 5-7%, אז הוא כבר הגיע ל-100%, כולל חילופי שטחים, כי הוא כמובן על הכותל לא נוותר, אז במקום השטח של הכותל ניתן לו כמה דונמים ליד ערד, כדי שהם יקבלו את אותו אחוז של השטח, או אותו מספר דונמים שלקחנו מהם ב-67.
כן, אז אני רוצה להגיד, גם אולמרט, בדומה לשרון, מאוד, ואולי עוד יותר חזק, האמין שישראל לא אמורה להיות הגורם המוביל בסוגיה האיראנית. גם אולמרט האמין שסוגיה האיראנית היא חשובה והיא מאמת ישראל. רק שבעיניו, מכיוון ששוב, מכיוון שהשלום בר השגה, ואפשר לעשות את, אפשר לעשות את זה, רק צריך להציע עסקה מספיק מפתה, אז קודם כל אנחנו צריכים לעשות את זה. וחוץ מזה, צריך לתת לארצות הברית להוביל את העניין. כי זה לא בשבילנו להוביל. אז אולמרט אומר, תוך שנה, שנתיים אחרי שהוא מסיים להיות ראש הממשלה, שהעמדה שלהם, אז שלו, בכל תקופת כהונתו, הייתה שהסוגיה האיראנית היא לא בעיקר הבעיה של ישראל, ולכן זה לא ישראל, ישראל שצריכה להוביל את העניין בספירה הבינלאומית, אלא האחריות העיקרית זה על כתפיו של מעצמות העולם, ובעיקר ארצות הברית.
אני חושב שמה שמאפיין את העמדה של אולמרט כלפי איראן והפלסטינים, היא מה שהוא אומר בספר שלו, שנכתב כמה שנים לאחר שהוא פרש מהתפקיד. הוא אומר שהעמדה של ממשלת ישראל הייתה שאיראן היא לא הבעיה העיקרית של ישראל, זאת אומרת, איראן היא לא בעיה רק של ישראל, אלא היא בעיה גם של עוד ארצות שיש להם אינטרס ישיר כנגד איראן. ולכן, מי שאמור להתמודד עם הבעיה האיראנית, זה לא שישראל אמורה להוביל את הבעיה האיראנית, אלא בכלל השותפים הבינלאומיים של ישראל, שותפים שיש להם אינטרס משותף, ושלהם יש את האחריות המרכזית לשאת על גבם את המאבק כנגד איראן.
ולא רק זה, הוא גם מבקר את נתניהו, שעדיין לא דיברנו על זה, וכשנתניהו חוזר ב-2009, אז הוא יהפוך את הקערה, והוא כן ישים את זה במרכז העניינים של ישראל, והוא כן יוקח על זה הובלה. אז אולמרט כבר מבקר את נתניהו, על זה שהוא בכלל השקיע את המשאבים לפתח היכולת תקיפה ישראלית, ושבכלל מתחיל לקחת זה הובלה, והוא חושב שזו טעות חמורה שישראל תיכנס לתפקיד הובלה בעניין.
וממה בעצם הוא מפחד? זאת אומרת, מה הבעיה שישראל תבוא ותפתח יכולות תקיפה עצמאיות, שהיא תשקיע בזה משאבים, שהיא תשקיע בזה מאמץ? כלומר, מה, זה הכסף שמעניין את אולמרט?
אני חושב שמבחינתו זה זריקת כסף לפח, כי אין סיכוי שישראל באמת תצא לתקיפה, מכיוון שאין סיכוי שהקהילה הבינלאומית תאפשר לו, ולכן זה פשוט לא להבין את מקומה. וחוץ מזה, שהוא אמר, היה עדיף, קודם כל לשתף פעולה עם המעצמות, לגייס אותם, לעזור בהשגת הסכם שלום. קודם כל. ובמקום לחתור תחת המעצמות ולזניח את התהליך המדיני, ובמקום זה ללכת לבד ולבודד את ישראל. כן, זה מתנגן שוב על העניין של ישראל מבודדת.
כן, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של אולמרט, זה נשמע מאוד מוזר, זאת אומרת, דווקא אולמרט שתקף בסוריה לבדו, בלי תמיכה של הקהילה הבינלאומית יותר מדי, הוא זה שמבקר את נתניהו על זה שהוא מוביל את הבעיה האיראנית.
זה מצוין שאתה מעלה את זה, אבל עומד בעצמו עומד על כך שיש הבדל שמיים בארץ בין המקרה הסורי למקרה האיראני. לדעתו, המקרה הסורי זה עוד במגרש של ישראל, כי זה יותר קרוב וזה יותר אפשרי מצד ישראל. לעומת המקרה האיראני שברת הגדול, וזה כבר סוגיה עבור הקהילה הבינלאומית, אבל יותר מזה, אולמרט לא תקף לבד ובלי אישור אמריקאי. הוא חיכה לאישור, ועכשיו צריך, הוא מתאר את זה בספר שלו, את השיחה שלו עם בוש והנהלות לקראת התקיפה מול האמריקאים, וגם אחרים מצד אמריקאים מתארים את העניין הזה. וכולם מסכימים שבוש בא ואמר לו, תשמע, אולי נפרסם, נחשוף אותם, נחשוף את המתקן הסורי, ונפעיל את המוסדות הבינלאומיים, וככה נפתור את העניין. ובוש אמר לו שהוא כך מעדיף, ואולמרט יאמר לזכותו, אמר בוש אני לא מוכן, זה אי אפשר, אנחנו לא יכולים לחכות שכל התהליך הזה יסתיים, אני לא רוצה ללכת בכיוון הזה. ובוש הסכים, עכשיו הוא לא אמר לך על זה, אבל הוא אמר בסדר, אני בגדול, אני עושה פרפרזה, הוא אמר בסדר, אני מקבל את ההחלטה שלך. לכן הוא בעצם, זה לא היה ללכת נגד אמריקאים. בוש הבין והסכים, בסוף הוא אמר, אני מאחל לכם הצלחה, והוא אמר ליועצים, בוש אמר ליועצים שלו, איזה אני מעריך את אולמרט על זה שהוא מוכן ללכת על זה. עכשיו, להשוות בין זה לבין המצב שהיה או מול קלינטון, או שהיה מול אובמה, אין מה להשוות. כלומר, בסוף הוא קיבל את אישו. ושאלה, אם בוש היה לוחץ על ישראל, לא, עליו לא לעשות את זה, כמו שאובמה לחץ על ישראל בתקופתו, אני משוכנע שהוא לא היה עושה את זה. עכשיו, אני רוצה לחזור קצת ולתת את הרקע של ההתפתחות בסוגיה באיראן, רק כדי להבהיר את הדברים, מה עומד על שולחן. עכשיו, בתחילת תקופתו של שרון, חושפים באיראן את המתקני השארת אורניום החשאיים, שזה באמת כבר מוכיח שהייתה לה כבר כוונות, קודם כל להשאיר אורניום, וכנראה גם לפתח פצצה. זה לא ממש מוכיח פצצה, אבל זה הרבה יותר בכיוון פצצה, מאשר כשהיה להם רק טכנולוגיות של טילים, ושרק פיתחו טילים. וכל הזמן הזה, בתקופה של שרון ואז אולמרט, איראן במין ריקוד עם הקהילה הבינלאומית, שהיא מפסיקה את השארת אורניום, ואז מתחילה שוב, ואז היא מפסיקה. כבר, נגיד, באמצע תקופתו של אולמרט, איראן המשיכה להשאיר, היא חזרה להשארה, והיא בדרך לבנות ולצבור אורניום מאושרת, שזה בסוף מה שצריך בשביל הפצצה. ואולמרט לא שינה את הגישה שלו בעקבות ההתפתחות הזאת. את שרון אפשר להבין, כי באותו זמן, רוב הזמן שלו, איראן הפסיקה את ההשארה תחת לחץ הבינלאומי.
כן, וגם תחת הנוכחות האמריקאית בעיראק, מדינה שכנה. כן.
לעומת זאת, אולמרט, איראן כבר פרצה את המחסומים ששמו על המתקני ההשארה, התחילה להשאיר מחדש, התחילה לצבור אורניום, כלומר זה כבר הפך להיות דחוף שוב. והוא בכל זאת לא שינה את הסדרי העדיפויות. הוא טיפל באנפולוס באותו זמן שהיה יכול להחליט, או שהוא הולך לאנפולוס, או אנפוליס, או שהוא הולך לשים את המשקל על איראן, הוא הלך לאנפולוס. והסדר העדיפות היה ברור בשבילו.
ולמה זה מנוגד, אנפוליס או איראן? כלומר, איפה פה הבחירה בין שני דברים, שני מסלולים שהם שונים לגמרי? לכאורה, יבוא ויגידו השמאל, אתה מקבל קרדיט בינלאומי בזה שאתה הולך לתהליך שלום מול הפלסטינים, ואתה משתמש בקרדיט הזה שצברת בשביל להתמודד עם איראן. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
כן, ואכן אומרים כך, אבל השאלה שוב, בשביל מה אני הולך לאנפוליס? אז אולמרט האמין שהוא ישיג שם הסכם שלום עם פלסטינים. ומכיוון שזה אפשרי, אז צריך לעשות את זה. ובנוסף, רציתי להגיד שאומנם אמרנו ששני צדדים האמינו שאיראן גרעיני יהווה איום משמעותי לישראל. אבל הם לא מסכימים על מה מידת החומרה של האיום הזה. אם מבחינת הימין, איראן גרעינית יהיה איום קיומי על מדינת ישראל. אנחנו בדומה לגרמניה ב-39. ושצריכים להתייחס כשאיראן או כשמדינה אומרת שהשאיפה שלה זה להשמיד את היהודים, אז ישראל צריכה לקחת את זה ברצינות. ולכן אסור לה בשום פנים באופן לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני, ולכן אם צריך, צריך לשבור את כל הכלים כדי לעצור אותם. לעומת זאת השמאל, גם הם לא רוצים שתהיה איראן גרעינית. מבחינתם זה גם יהיה איום על ישראל. אבל מבחינתם, אם זה יקרה, זה איום, אבל זה לא איום קיומי. מבחינתם, אם זה יקרה, אז זה יהיה רע לישראל, אבל ישראל גם תדע להתמודד עם זה. ואם צריך להרתיע את איראן, אנחנו גם נדע להרתיע אותם, וגם מבחינתם הם לא כל כך משוגעים. הם מדברים משוגע, אבל הם לא כל כך משוגעים.
ואיך את הדברים שאתה אומר כרגע בעצם קשורים להשקפת עולם כללית? לי נראה שבעצם זה איכשהו קשור באמצעות הניתוח של תומס סול, אם טבע אדם טוב מנעוריו או רע מנעוריו. כלומר, מה זה האיראנים לא כאלה משוגעים? אם באמת אתה מאמין להם ברצינות שהם דתיים, אמיתיים, דוסים שכאלה שיעים, שבאמת מאמינים בעולם הבא, ובאמת מאמינים שמחכה להם שם איזה משהו טוב יותר, אם הם יעשו את מה שהנביא מבקש מהם, אז אתה כנראה בימין, כי הרבה פעמים יותר קל למישהו דתי להבין מישהו דתי, מאשר למישהו חילוני להבין מישהו דתי. כלומר, הרבה פעמים מישהו חילוני מתייחס למישהו דתי, בסדר, גם הוא מבין שזה איזושהי תרבות, וזה איזו הבנה חברתית, אז הוא לא רציני באמת, הוא לא יאבד את החיים שלו עבור התרבות שלו.
זה שוב עניין של החשיבות של העולם הרעיוני, או ההשפעה של רעיונות, מה מניע את האדם, העולם הרעיוני או העולם החומרי, הכלכלי. אז לפי הימין, כמו שאמרנו, האדם מושפע מהעולם הרעיוני, ולכן אם האיראנים מאמינים באידיאולוגיה שיעית שאומרת ש צריך אולי להתאבד כדי לקדם את המשיח, או צריך להשמיד את היהודים, אז צריך להאמין להם שהם מוכנים לעשות את זה, גם אם זה יגבה מהם מחיר. לעומת זאת השמאל, אם מאמינים יותר בשיקולים חומריים, כלכליים, אז ביניהם זה לא רציונלי. עבור איראן לתקוף את ישראל, אם הם יודעים שישראל תוכל לגבות מהם מחיר גבוה ביותר. אם זה בתקופה גרעינית, נגיד. בתקופה בנשק גרעיני, בהפצצה גרעינית. אם לא ייתכן, האיראנים מבינים שבידינו לגבות מהם מחיר כזה כבד שזה יערוס להם את המדינה. ולכן, בעיניהם אין סיכוי שבאמת יפעילו נשק גרעיני נגד ישראל. כי זה לא רציונלי, זה לא כדאי, זה כאילו בלתי אפשרי שבן אדם יעשה דבר כזה. אם הוא יודע מה יהיה המחיר.
המחיר הכלכלי, המחיר לתשתיות, המחיר לעם.
בדיוק. והימין אומר, לא, אם מישהו אומר שהוא מוכן לשלם את המחיר, גם אם זה לא נשמע לנו רציונלי מבחינת רציונליות כלכלית טהורה שימקסם את הרווחה שלי, יכול להיות שיעשה את זה בכל זאת. כי יש אנשים כאלה שמונעים על ידי האידיאולוגיה התוקפנית שלהם. ומההיסטוריה של המאה ה-20 מוכיחה משהו עבור הימין, אז מוכיחה שאותם אנשים עם אידיאולוגיות תוקפניות מוכנות ללכת על זה עד הסוף.
ומה השלב הבא?
אוקיי, אז כמו שאמרנו, המנהיגים רוצים לתאר את התפיסה האסטרטגית שלהם, כאילו זה הדבר שחייב לעשות, כאילו העובדות אומרות
העובדות מדברות בעד עצמן, מה שזה אף פעם לא נכון.
כן, כמו ששרון, מה ששרון ואולמרט מתארים, כאילו זה ברור שזו הדרך וזה גם אלו אילוצים שמדינת ישראל לא יכולה ליטול את התפקיד ההובלה. ועכשיו אנחנו רואים שינוי בהנהגה. ב-2009 נתניהו חוזר לכהונה שנייה, ואנחנו מיד אחרי רואים החלפה ושינוי בוטה, ומיד אנחנו רואים שינוי במדיניות. וזה מראה לנו שזה לא שהיו פה על אילוצים בלתי אפשריים שאי אפשר לעשות משהו אחר, אלא הייתה פה החלטה, היה פה סדר עדיפות, הייתה פה תפיסה שהכריע בשאלות הפתוחות. עכשיו נתניהו חוזר ב-2009 והוא שוב הופך את הקערה על פיה, והוא אומר שמעכשיו הוא מכוון את כלל מערכת הביטחון, ואני אומר, זה ראשי חטיבת המחקר שאומרו לי את זה, וזה אנשי מודיעין ובכירים בממשלה ושרים בממשלה שראיינתי אותם, אומרים שכשביבי נכנס ב-2009, הוא הכווין את מערכת בצורה אחרת לגמרי. כלומר, הוא הבהיר לכולם שמעכשיו הסוגיה, האיראנית עומדת במרכז. והוא נתן את המשאבים, הוא נתן את ההוראה לקחת את התשתית, התוכניות שהיו עד אז כלליות, התוכניות לתקיפה ישראלית עצמאית, שהיו עד אז, היו תוכניות, אבל היו מין תוכניות מגירה ולא מספיק מפותחות ולא אקטואליות, וגם לא היו המטוסים ואת הדברים שהיו צריכים באמת להיות מוכנים.
והחימוש בדרך כלל זה הבעיה שתוקעת אותנו.
יכול להיות, יש בו לתכנן תקיפה במדינה במרחק כזאת על מספר יעדים, זה וואחד פרויקט, זה לא דבר שאפשר להורות מהיום למחר ולהגיד אני מחר תעשה את זה, יש, זה דורש שנים ומיליארדים של השקעה, וההחלטה, זו ההחלטה מודעת שישראל צריכה עכשיו לפתח את האפשרות, כדי שביום פקודה הדרג הממשלה יכול להגיד עכשיו אנחנו רוצים, לכו תתקוף. ואם אתה לא מכין את התשתית ואת הקרקע, אז לא יהיה אופציה. אז צריך לעשות, שרון יכל להחליט שהוא מפתח את האופציה, שהוא מניח את התשתית. גם אולמרט יכל. אף אחד מהם לא השקיע את המשאבים ולא לא קיבל החלטה שישראל צריכה עכשיו לפתח ושהמטוסים יהיו מוכנים, שביום קודה אפשר יהיה להוציא תקיפה, כי הם לא האמינו שישראל בכלל צריכה להגיע למצב כזה.
כן, חוץ מהכנת המערכת הביטחונית לעשות את ההכנות הנדרשות, מה עוד נתניהו עשה?
אז הוא גם התחיל לפעול מול האמריקאים. עכשיו, שוב, שרון ואולמרט גם פעלו מול האמריקאים. אבל, וגם ביבי חשב שצריך להפעיל את המערכת הבינלאומית ולגייס אותה לטובת הטיפול בסוגיה האיראנית, אבל ההבדל הוא איך אתה רואה את התפקיד שלך במסגרת הזאת, בעוד ששרון ואולמרט ראו את ישראל בתפקיד משנה, תפקיד של התומך מהצד, אצל נתניהו ישראל הופכת להיות המובילה בעניין, הסמן הימני, מי שבעצם קובעת וגוררת אחריה את כלל שער בעלי האינטרסים לכיוון מסוים.
אפשר להגיד שהשמאל רואה את התפקיד של ישראל כמו במלחמת המפרץ, בתור מישהו שלא אמור להפריע לקואליציה, להיות קואליציה. והימין אומר, לא, אנחנו יכולים לגרור את מי שצריך מתוך הקואליציה להיות איתנו, ומי שלא מתאים לו שישראל נמצאת בתוך הקואליציה, שלא יהיה.
כן, לא רק זה, שאם אנחנו לא נעשה את זה, אז אף אחד לא באמת ידאג לאינטרסים שלנו. כלומר, אי אפשר לצפות שהמעצמות יראו את מפת האינטרסים שלנו ואת התפיסה של האיום של עד כמה צריך ללכת, עד כמה רחוק צריך ללכת כדי למנוע את איראן גרעינית, כמו שאנחנו רואים את זה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אבל אני לא רוצה לעשות לך חיים קלים, בסופו של דבר גם לשמאל יש אג'נדה, כלומר, אליבד השמאל, מה האינטרס של כל העולם לטפל בבעיות שלנו? כלומר, איך הם רואים את זה?
אז הם אומרים שזה איראן, זה בעיה שלהם גם. זה גם בעיה של אירופה, זה גם בעיה של ארצות הברית. אז מן הסתם, הם יבינו את זה, והם יטפלו בזה, כי זה באינטרס שלהם גם, זה לא רק אינטרס שלנו.
אבל זה שם מאוד מוזר, כי כאילו, לכולם יש אינטרס שהחופים יהיו נקיים, אבל לא כל אחד מאיתנו בא ועושה יום ניקיון של החופים. זאת אומרת, אם זאת הבעיה העיקרית של ישראל ופחות בעיה ששאר העולם, אז אם ישראל לא תטפל בזה, הסיכוי שמישהו אחר יטפל בזה הוא נמוך.
לדעתי זאת הטעות של שרון ואולמרט וגם הם, ממשיכיהם.
זה סוג של tragedy of the commons כזה. כל אחד עושה משהו, משהו יכול בשטח הציבורי, ובסוף השטח הציבורי נראה מאוד רע.
ואני חושב שזה הטעות התפיסתית, שלצפות שמישהו אחר ידאג לאינטרסים שלנו יותר טוב, יותר מאיתנו. אבל ככה הם סברו. אז הוא שם את המשאבים ומחליט לפתח אופציה לתקיפה עצמאית. הוא גם מתחיל לפתח את הרעיון של הסנקציות. עכשיו, גם אובמה ואחרים רצו להטיל סנקציות, אבל הייתה פה תנופה שישראל קידמה אותה, של לא רק, יש סנקציות ויש סנקציות. יש סנקציות נגד אנשים ספציפיים וחברות ספציפיות באיראן שעסקו בפיתוח טכנולוגיות מסוימות, ויש סנקציות שנועדו למוטט את הכלכלה האיראנית. ודברים האלה אומצו על ידי אובמה, בין יתר בגלל האיום של ישראל ללכת ולתקוף. כלומר, זה רק היה בגלל שישראל פיתחה איום אמין, שהיא תלך ומחר היא תעשה את זה, רק בזכות זה, אובמה הסכים שוואלה, אנחנו באמת צריכים ללכת יותר חזק על הסנקציות.
כלומר, מה שאתה בעצם מנסה לומר זה שנגיד האימונים שישראל עשתה בשמי הים התיכון, נגיד בשיתוף עם איטליה ועם יוון, וכל הטיסות הארוכות האלה שתמיד סיפרו שהטייסים אוכלים בהם תמרים מיובשים, וזה בשביל לתרגל לטיסה ליעדים רחוקים, מי שלא הבין את הרמז הוא כנראה באמת לא מאופס, היה לא רק דרך לאיים על האיראנים, אלא גם דרך להבהיר לאמריקאים שאנחנו רצינים בכוונה שלנו לתקוף באמת.
כן, לחלוטין. ואני קצת מדלק, כי אנחנו מדברים על החל מ-2009 עד 2015, אבל נגיד השנים הראשונות היו השנות ההכרעה, נגיד עד אוגוסט 2012. כן, שזה עד אז ישראל באמת, זה היה נראה שהיא הולכת לתקוף, או שהיא באמת מסוגלת ועומדת לתקוף. אנחנו רואים, ויש לי עדויות מבכירים בממשל האמריקאי, שאמרו ככה, שאובמה, לא היה בטוח, הוא לא רוצה איראן גרעינית גם ככה, כן? הוא גם מסכים, זה אינטרס, לא רוצה אף אחד גרעיני, הוא רוצה לקדם פריקה, התפרקות מנשק גרעינית, והוא בטח לא רוצה שאיראן יהיה נשק גרעיני. אבל השאלה הייתה, מה ארצות הברית תהיה מוכנה לעשות במידה ואיראן שוברת את הכלים ומנסה לפרוץ קדימה ולהשיג אותה? מה היא תעשה אם עכשיו היא עומדת מול המצב הזה שאו שהיא תעצור את איראן או שהיא תצטרך לקבל את איראן גרעינית? ואובמה לא יסגו. כלומר, זה היה תיאורטית, איראן עדיין לא ניסתה לעשות את זה, אבל השאלה הייתה פתוחה. הוא בטח לא היה גמור בדעתו שאם איראן תנסה לפרוץ, אז הוא באמת ייכנס ויעצור אותם. לא יודע אם זה שווה או לא, אולי אפשר גם אז, גם להם יש את השאלה, אולי אפשר לחיות בכל זאת עם איראן גרעינית, אם לא נצליח לעצור אותה. זה, האם באמת שווה לעשות ביניהם מלחמה במזרח תיכון כדי לעצור אותם? אז היא לא הייתה בטוחה. מה שהכריע במידה מסוימת את הקו עבורם, זה האיום הישראלי. זה בכירים, ממשל אמריקאים, אומרים לי, תשמע, כי מהם הבינו שאם במקרה כזה, בתרחיש שאיראן עכשיו מנסה לפרוץ קדימה לעבר פצצה, אובמה האמין שישראל במקרה כזה תתקוף. זאת אומרת, אם ישראל כבר תתקוף, אז אנחנו צריכים להיות, אנחנו כבר נשאב לעניין, אז אנחנו צריכים להכין אופציה משלנו, ואנחנו צריכים להיות מוכנים למצב הזה, ולהפעיל את הלחץ על איראן, כדי לשכנע את ישראל שיכולה להירגע.
כלומר, ישראל עשתה את האימונים כדי לשכנע את האמריקאים שיש לנו לחץ אפקטיבי, והאמריקאים ניסו להוכיח לנו שיש להם לחץ אפקטיבי באמצעות הסנקציות,
כן.
שאולי הן מה שיעצור את איראן.
כן.
כלומר, כל אחד מבעלות הברית, גם ישראל וגם ארצות הברית, ניסו להראות לצד השני שהם יותר רציניים מהצד השני.
כן, רק שאני מאמין שהפיתוח של ישראל של האופציה התקיפה היא לא רק כדי להראות לארצות הברית, אלא באמת הייתה מוכנה בתרחים מסוים להשתמש בה, רק שלא הגענו למצב הזה.
כן, האמת היא שקשה מאוד לדעת את הדברים האלה, כי אני חושב שמבחינת האופי של נתניהו, הוא תמיד ינסה להראות אפילו לשותפים הכי קרובים אליו, כלומר אין לו באמת חברי אמת, הוא ינסה להראות תמיד גם לראש השבק וגם לראש המוסד ולכל מי שהוא בקבינט הכי קרוב, שהוא באמת הכי ניצי ושהוא באמת יש לו את האיום הכי אפקטיבי, כי הוא מכיר כבר מבחינה פוליטית שכולם מדליפים וכולם מדברים עם האמריקאים וכולם מספרים מאחורי הגב את כל הדברים, אז בעצם לא נדע לעולם מה חשב באמת נתניהו.
זה נכון. מאוד, אבל אנחנו כן יודעים שהוא הצליח ליצור את הרושם בקרב כל הבכירים הישראלים שהוא באמת רציני.
אם אולי מצליח לעשות את זה, פשוט האמריקאים לא חושבים שהוא רציני, כי זה לא שהם התרשמו ממנו, אני בטוח שהם התרשמו גם מראש המוסד באופן בלתי אמצעי. וכשאני אומר באופן בלתי אמצעי, אני מתכוון לזה שנחשף בשנת 2016, שמאיר דגן כראש המוסד העביר לאמריקאים את הדיווח שנתניהו מתכוון לתקוף באיראן, מה שנאמר כמובן בתוך ישיבת קבינט חסויה ברמה הכי סודית, וראש ה-CIA לשעבר אמר שדגן העביר לו את הדיווח הזה, ואומר, היה רגע שבו הוא חשב, כלומר דגן, שההחלטה כבר נעשתה וזה עומד לקרות, הוא דואג מאוד שמישהו ילחץ על הכפתור הלא נכון. והדבר הזה, אמנם הוא קצת חורג פה מהנושא של השיחה שלנו, אבל הוא מראה ששיטת המשטר הישראלית הרבה פעמים לא מסוגלת להתמודד עם מצבי חירום מאוד בעייתיים או איומים אסטרטגיים, כי בסופו של דבר לא כולם כפופים לראש הממשלה, אלא יש איזשהו קבינט יותר רחב, והפקידים הבכירים נשארים מהממשלה הקודמת שמינתה אותם, וגם דגן בעצמו מונה על ידי שרון ולא על ידי נתניהו, וכנראה באמת הוא היה עם תפיסת עולם ביטחונית, שיותר דומה לתפיסת עולם של השמאל, ולכן גם מאוד התנגד להליכה כנגד האמריקאים, ותקיפה עצמאית של ישראל, או אפילו איום אפקטיבי של ישראל, לעשות משהו נגד האמריקאים, ולכן גם מסר להם מידע סודי. ככה שזה לא סתם איזו התנגדות סבילה בתוך הקבינט, כמו שאני מצפה מכל שר לנקוט את העמדה שלו בתוך הקבינט, אבל once יוצאים מהקבינט, אתה לא יכול להביע דעה שונה מזו של הממשלה, ובהקשר של דגן הוא בכלל לא היה שר, הוא היה ראש המוסד, והוא בכלל אסור לו להתבטא בנושאים האלה כפקיד מחוץ לממשלה. היו מי שאמרו שצריך להעמיד אותו על בגידה, והוא ענה לזה, שיעמיד אותי למשפט, אשמח מאוד ללכת למשפט, זה יהיה כיף. אז לדבר כזה אני כבר לא יודע מה לענות.
עכשיו בואו צריכים להחזיר את אהוד ברק לתקופה, לתמונה, כי אהוד ברק נהיה שר ביטחון ב-2007, בסוף התקופה של אולמרט, הוא נהיה שר ביטחון, והוא המשיך להיות שר הביטחון של ביבי. כן? צריך וזה הופך את העניין עוד יותר מוקב, אבל, וגם ברק, הוא הלך עם ביבי באסטרטגיה הזאת. אני חושב שזה היה בלית ברירה, כי הוא לא היה ראש ממשלה ברק. הוא היה שר ביטחון, והוא היה שר ביטחון בתוך ההבנה שביבי הולך להעלות את האופציה התקיפה. וברק הלך איתו, אבל בקרב הבכירים במערכת מתארים שבעוד שנתניהו אנשים האמינו שהוא באמת רציני, אצל ברק אתה הרבה יותר סימן שאלה. כלומר הוא דיבר רציני, אבל היה להם ספק אם הוא באמת מתכוון לזה או שאצלו הכל בלוף. כן, כדי למשוך את האמריקאים.
מה שחשוב להבין כאן בשלב הזה של השיחה זה שלשר הביטחון במשטר הישראלי כמעט ואין סמכויות, זאת אומרת כל הדברים באמת רציניים לא מתקבלים ברמת ראש ממשלה ולא ברמת שר ביטחון, מתקבלים ברמת קבינט.
כן, בהצבעה בקבינט.
שר הביטחון הוא אמנם ממליץ על מי כדאי שיהיה רמטכ"ל, ממליץ על מי כדאי למנות לאלופים וכאלה, אבל בסופו של דבר ההחלטות הבאמת מרכזיות נקבעות בקבינט, מה שכמובן הרבה מעכב כל מיני פעולות שצריכות לקרות, כי שר ביטחון לא יכול להחליט לבד, חייבים לכנס את הקבינט, אפילו באמצע הלילה, ואפילו אם יש דברים אחרים דחופים על סדר היום, הקבינט תמיד הוא זה שיקבל את ההחלטות.
דבר אחד ראינו שיש שינוי, וישראל כן נוטלת לעצמה את ההובלה, ויש תוצאות. כלומר, אילו ישראל לא הייתה נוטלת לעצמה את ההובלה, לגרור את מערכת הבינלאומית אחריה, לנקוט בעמדה יותר ניצית כלפי איראן, אז זה לא הייתה קורה, זה לא היה קורה. והיו, ואיראנים היו ממשיכים למרוח את העולם, ועד כמה שהיו מוכנים קצת לנכד נגדה, ולנסות למנוע ממנה להתפתח, אף אחד לא היה באמת מוכן להטיל את הסנקציות הכלכליות העמוקות והרציניות, וארצות הברית תחת אובמה לא היו מוכן לפתח בעצמה אופציה צבאית ולשים את הכוחות ולהראות שהיא, לנסות להראות שהיא רצינית, או אפילו לשקול באמת להוציא לפועל תקיפה. זה רק בגלל שישראל הלכה והייתה מוכנה לגרור את כולם אחריה, ולאיים לעשות את זה על הפעם ועל חמתם של האמריקאים, שהתרצו ונגררו אחריה. ועכשיו, אבל אני רוצה עכשיו להתקדם טיפה יותר. באותו זמן צריכים לזכור שביבי לא פועל לבד, נתניהו לא פועל לבד בממשלת ישראל, כי יש לו שוב, יש לו שר ביטחון אהוד ברק, ויש לו גם נשיא שמעון פרס. זה כל אותם דמויות חוזרות על עצמם.
כן, אותן דמויות שכבר התחלנו לתאר, גם בפרק הראשון, וגם לגבי הגישה עם פלסטינים.
כן, אז פרס וברק ממשיכים שניהם לדבוק במה שהם האמינו, שאומנם הם היו חייבים לתת לראש ממשלה ללכת ולעצב חלק מהאסטרטגיה, אבל ניסו לבלום אותו בכל דרך. ופרס הוביל, או סוג של, הוא ניסה לשכנע את ראשי מטות וראשי מוסדות, כלומר רמטכ"ל וראש המוסד, שצריך לנסות לבלום את ביבי. והתפיסה שלו מתוארת יפה. ב-2011, ופה יש ציטוט מדויק, מה פרס חושב על העניין. אז הוא אומר ככה, כנראה שאיראן הולכת ומתקרבת שיהיה לה נשק גרעיני. בתקופה שנותרה, אנחנו צריכים לפנות לאומות העולם ולתבוע מהם, שהנה, בא הזמן של קיום ההבטחה. תמלאו את אחריותכם. אנו רוצים להזכיר את ההתחייבות המוסרית והפוליטית והדחופה. אני לא חושב שנפלה החלטה מפורשת כלשהי בנושא זה, פרט להתחייבות המובהקת והמפורשת של אומות עולם, שהיום תפקידנו להזכיר להם להתחייבותם. זה מתקרב וזה בא, אנו רוצים לראות מה אתם עושים, מפני שזה לא רק המונופול שלנו, זה בעיה שלהם גם כן.
כן, מזכיר מאוד את צ'כוסלובקיה שאומרת לעולם אחרי ועידת מינכן, חבר'ה, זה הזמן של המחויבות שלכם כלפינו בהסכם הגנה, ובריטניה וצרפת, בבקשה.
כן, אז שוב, זה מבטא את התפיסה שאפשר לסמוך על מדינות אחרות יותר מאיתנו, או לקהילה הבינלאומית שתטפל באינטרסים שלנו יותר מאשר אנחנו נטפל בהם. ואז רואים שגם אז, גם אחרי 2009, זה לא שבגלל, אפשר היה להגיד, בגלל שהאיראנים המשיכו להתקדם, אז מדינת ישראל נהייתה יותר ניצית בעניין. אבל זה לא המצב, זה בגלל שהממשלת ימין החליט להיות יותר ניצית בעניין, החליטה, ממשלת ישראל החליטה להיות יותר ניצית ולהתייחס לעניין יותר ברצינות, שככה המצב, והעובדה היא שהשמאל המשיך לדבוק באותה תפיסה שהייתה לה לפני כן.
אם אני מחזיר אותנו רגע לתפיסות יסוד, זה בעצם, הימין אומר, ככל שנפעיל לחץ, ככה נקבל את האינטרסים שלנו, אפילו אם זה כנגד בעלות ברית, כלומר, הפעלת לחץ כנגד בעל ברית, והשמאל אומר, לא, אם נשתף פעולה עם בעלות הברית, נקבל חזרה את מה שאנחנו רוצים ואת האינטרסים שאנחנו רוצים לקדם. השמאל בעצם אומר, אנחנו צריכים להיות מאוד מיודדים עם ארצות הברית, לעשות מה שהם רוצים, ואז אנחנו נקבל חזרה את השיתוף פעולה, והם יכבדו את המילה שהם אמרו לפני כמה שנים, או בכלל שהם התחייבו אליה.
כן, וככה גם ברק, בתור שר ביטחון, כל הזמן הוא ניסה לשכנע את ביבי, תשמע, אובמה רוצה שתקפיא התנחלויות, תקפיא אותם, ואז הוא ישתף איתנו פעולה יותר טוב על סוגיה איראנית. ואל תלך נגדו, אם אתה הולך נגדו על פלסטינים, אז הוא לא ישתף איתך פעולה באיראן, והוא ממשיך לנגח בעניין הזה. עכשיו אני רוצה להגיע לתת פרק האחרון, תקופה האחרונה, אנחנו מגיעים לשאלת השיא הטל באוגוסט 2012, שאז לכולי אלמה ישראל כלה בהכי ברצינות לצאת לתקיפה, בסוף היא לא אכלה.
בעצם רק חיכו לפקודה, כבר הכל היה מוכן ו...
כן, לא, הכל היה מוכן טכנית, אבל הייתה צריכה להתקבל החלטה, כן, בקבינט המדיני ביטחוני, ואחרי זה בקבינט הכללי. וההחלטה הזאת לא יכלה להתקבל, כי לא היה רוב בסוף. כי זה לא רק, כמו שזה לא בצורת הברית שהנשיא מחליט להוצאת לתקיפה, אלא הדבר הזה תלוי בקונצנסוס מסוים, ולא הייתה, הקונצנסוס לא היה. ובין היתר, בגלל ההשפעה של פרס וספק פחות של ברק, של ברק יחסית היה עם ביבי, אבל בעיקר של פרס והתפיסות של אחרים וראשי המטות, ראשי הרמטכ"ל וראש המוסד, שהם לא היו מוכנים ללכת עם זה, על זה עד הסוף. והם גם הם מעידים על עצמם שהם הסכימו ותאימו במידה מסוימת עמדות עם פרס בעניין. אז בסוף ישראל לא יצאה לתקיפה. ואז השאלה הייתה, אוקיי, מה עושים עכשיו? ארצות הברית הולכת ומתקדמת לעסקה, מתחילה לשאת ולתת ישירות עם איראן. ומגיעים לה, אני מדלג יחסית מהר, אבל מגיעים למזכר הבנות עם איראן, שקובע בערך את המתווה של ההסכם, ושבגדול ארצות הברית הוריד את הסנקציות ותמורת זה, ואיראן תיוותר עם כל התשתיות שהיא פיתחה להשארת אורניום, אבל היא תקבל על עצמה מגבלות שונות על עצם ההפעלת התשתיות האלה, שהיא לא באמת תשאיר את האורניום והיא כן, תסגור זה חלק מהם. כן, והיא תקבל על עצמה פיקוח. וזה התגבש אצל אובמה הסכם יותר טוב, כלומר, מבחינתו, עדיף לתת לאיראנים להישאר עם היכולות שהם פיתחו, כנגד ההחלטות מועצת ביטחון, ההחלטות מפורשות של מועצת ביטחון, שאסרה עליה לפתח מתקני השרה, והוטילה סנקציות בגלל שהיא המשיכה להפעיל את אותם מתקנים, ואיראן צפצפה על ההחלטות של מועצת ביטחון באום, והמשיכה לעשות את זה בכל זאת, ואובמה עמד בפני ההחלטה, או שהוא ינסה להעמיק את הסנקציות ולאיים לתקוף ובאמת להוציא את זה לפועל, או שהוא יקבל הסכם שמבחינתו חוסם את איראן לתקופה מסוימת מלעבור את לשלב הפצצה, אבל היא מוותרת על כל פיתוח תשתיות ומוותרת היכולת של איראן לפתח את הפצצה במידה ותחליט שכן. זה המתווה שההולך ומתגבש, ובישראל התפתח ויכוח מה היא צריכה לעשות לאור המצב הזה. האם היא צריכה לשתף פעול, לזרום עם אמריקאים, ולנסות מתוך המסע ומתן לשפר עמדות, כלומר לנסות לדחוף לאמריקאים טיעונים, ושייצא מזה הסכם יותר חזק ויותר הדוק, או שצריכה ללכת על כל הקופה נגד ארצות הברית, ולנסות לטרפד את ההסכם. זה מה שבסוף נתניהו עשה.
כן, הלך לקונגרס וחוכו. כן,
והתעורר ויכוח עמוק בישראל לגבי כל הצעדים האלה. האם צריך ללכת נגד ארצות הברית? הרי אתה, שוב הטענות של אתה חותר נגד המערכת יחסים עם ארצות הברית, אתה תהרוס את התמיכה הדו-מפלגתית בארצות הברית כלפי ישראל, ואם לא, צריכים לנסות להשפיע מבפנים. תהיה שותף, אז יינו לך מאחורי הקלעים להשפיע לעמדות ולדחוף למודיעין וזה. מבחינת נתניהו והימין, הם אמרו, תשמעו, אם אנחנו לא נלך לכל הקופה, יירשם לו דורות שאנחנו הסכמנו להותרת התשתיות האלה בידי איראן. וזה רק התקווה האחרונה שלנו לנסות לא לאפשר את זה, זה ללכת לכל הקופה ואפילו להיות מוכנים להתעמת וגם לחתור תחת הממשל האמריקאי וללכת לקונגרס ואפילו להיות פולמוסיים ולעורר מתחים ופולמוסים בינינו ונוצרת הברית. כדי לנסות בכל דרך אפשרית לעצור את זה. ומבחינתם, זה לא היה אחרי אם היא לא תלך על כל קופה.
מה שאני בעצם שומע ממכם, אני מנסה לסכם ככה את כל התקופה, זה שבעצם ישראל עמדה בפני שתי ברירות לא פשוטות. ברירה אחת זה מה שנתניהו בסופו של דבר בחר, שישראל תוביל את המערכה בינלאומית כנגד איראן. והבחירה השנייה זה הבחירה, נקרא לזה, של ברק, של אולמרט, של שרון, זה שישראל כרגע תתעסק בבעיות פנים שלה, בבעיות בעזירה יותר קרובה של סוריה, של הפלסטינים, ותשאיר את הטיפול בבעיה של איראן לקהילה הבינלאומית, שהיא תוביל את הטיפול בבעיה הזאת, כי בעצם זאת גם בעיה שלהם. ואנחנו רואים דרך המקרה הזה בעצם את העימות בין השקפות, בין הימין והשמאל. השמאל שיותר סומך על הגופים הבינלאומיים, יותר סומך על שיתוף פעולה בינלאומי, פחות סומך על אינטרסים של כל מדינה ומדינה, אלא יותר על איזשהו מין common good של כולם יחד. והימין שיותר אומר, יש לי אינטרסים לאומיים, אם אני לא אטפל באינטרסים שלי, אף אחד לא יטפל, ואם אני צריך בגלל אינטרסים לאומיים כאלה ואחרים לבוא ולהסתכסך או להפעיל לחץ כנגד בעלת ברית, זה בסדר, כי גם יש לי חשיבות עבור הבעלת ברית, הבעלת ברית לא פה בשבילי רק כי אני נחמד ויש לי עיניים יפות, אלא היא פה כי יש לה איזושהי יתרון כתוצאה מהברית איתי. במקרה של ארצות הברית וישראל, לא רק שישראל מקבלת סיוע צבאי בנשק, בכסף, בתמיכה בינלאומית, אלא גם לאמריקאים יש אינטרס להיות כאן בשיתוף פעולה הדוק עם ישראל. יש אנשים שפשוט לא רואים מה ישראל נותנת לאמריקאים, אני לא יודע מה הסיבה שהם לא רואים את זה, אבל ברור שיש יתרונות מאוד גדולים, שיש להם כזה שדה אימונים ענק, שפשוט צהל מתרגל את כל הנשק האמריקאי, לפני שהחיילים האמריקאים נאלצים להשתמש בו, אבל יש עד המון יתרונות לברית, מהצד של ארצות הברית.
אני רוצה לסיים על נקודה אחת בהסתכלות קדימה, מה אנחנו לומדים מכל הסיפור הזה, הרי הסוגיה עדיין פתוחה. ההסכם שנחתם הולך לפוג חלקים ממנו.
הוא לא בוטל על ידי טראמפ?
ארצות הברית יצאה מהצדדים שהיא התחייבה אליהם, אבל ההסכם כבר עוגן במסגרת החלטות מועצת הביטחון, והיא גם כוללת חתימות של מדינות אירופה וסין ורוסיה, אז במובן מסוים ההסכם עדיין קיים. בכל מקרה, מה שאנחנו לומדים הלאה, זה שאנחנו לומדים גם מול הבחירות בארצות הברית. יכול להיות שטראמפ ימשיך, יכול להיות שנחזור למצב מאוד דומה למה שהיה באובמה, כלומר יכול להיות עוד שוב פעם נשיא דמוקרטי, שגם אם הוא לא מעוניין באיראן גרעינית, הוא לא יהיה מוכן ללכת או לעשות את הצעדים שבאמת לעצור אותו, או שיחפש הפתח לשיפור היחסים בינם לבין איראן, כמו שקלינטון עשה, כמו שאובמה עשה. ושאלה, שוב פעם תתעורר השאלה בישראל, מה היא צריכה לעשות? היא צריכה ללכת ולשתף פעולה עם אמריקאים ולנסות לדחוף אותם בעדינות מאחורי הדלתיים סגורות ולבקש שהיא תתחשב באינטרסים שלה, או שהיא צריכה להיות שוב הסמן ימני שמושך את הקהילה הבינלאומית כדי להראות להם שהיא לא תאפשר נשק גרעיני בידי איראן, והיא מוכנה ללכת על כל הקופה לעצור את זה. נוכל ללמוד מהמצב הזה מה יותר מועיל ומה פחות מועיל, ככה בעיניי לפחות.
תודה רבה רפאל.
תודה רבה דמיר.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.